אנחנו נדעים ללעוד בעזרת השם, דף צדיק ועוד, מתחילים במשנה. אומרת המשנה, אין חוויתי כהן גודל, לפשוסון ועריכוסון ואפיוסון בפנים, ודויכוס אס השבס. כלומר, על אישה עריכה אפייה דוחים את השבס. אומר רשי שזה לכול העולמה. כלומר, גם אלו שסוברים שבלחם הפונים זה לא דויכוס השבס, אצלנו ברור שזה כן דויכוס השבס. למה? מכיוון... שהחוויתי כהן גודל היה נחלק אחר כך חצי עשרון לבוקר, חצי עשרון לערב. והמידה הזאת, כלומר הכלי הזאת של חצי עשרון, לכולה הלמה התקדשה, אם כך זה מקדש, אז אי אפשר לעשות את זה יום לפני, כי הרי זה ייפסל בלינה. אבל התחינה לטחון את, את החיטים בהרקדתן לנפות את הקמח, אין אי דרך איזה שבס, כלל אומר בקיבי, כלומר לא חושב אפשר לעשות איזה מערב שבס, אין אי דרך איזה שבס. מי שאי אפשר לעשות איזה מערב שבס, דרך איזה שבס. במילא, מה שאתה לא יכול לעשות מערב שבת, עצם האלישה, עריכה, אפייה, מכיוון שזה ייפסל בלינה, אפשר לעשות את זה בשבת, אבל מה שאתה יכול לעשות בערב שבת, תעשה בערב שבת. כל המנוחס יש בהם מיין סיכלי בפנים, ואין בהם מיין סיכלי בחוץ. הלישה של המנחות, העריכה, הכל צריך להיות בכלי שערת בפנים ולא בחוץ. שתי הלחם, אורקון שבע תפוחים. שתי הלחם שהיו מביאים בחג השבועס, האורך היה שבע תפחים, ורוחבן ארבעה תפחים. וקרנסאו אומר רשי שבכל זווית של הלחם היו מדביקים בצק כמו קרמרים, היה האורך שלו ארבע אצבעות. לחם הפונים, אורכו עשרה תפחים. ורוחבו, כלומר, לפני שכפלו את זה, שיעלו משני הצדדים, האורך היה עשרה טפחים, ורוחבם ה' טפחים, חמישה טפחים. וקרנותיו היו מדביקים גם כן בצק לכל זווית של דפנות הלחם, שבע אצבעות אורך. רבי יהודה היה נותן בהם סימן. רבי יהודה אומר, שלא הייתה, זדד יעז. זדד זה הזין, זה שבע טפחים, זה האורך של החלה בשתי הלחם. הדלת הראשונה זה ארבעה טפחים רוחב של שתי הלחם, והדלת השנייה זה ארבע אצבעות של אורך הקרנות. יהז זה סימן של לחם הפונים, יוד זה סימן של עשרה טפחים של אורך החלה, אי זה סימן של רוחב החלה, חמישה טפחים, וזין זה סימן של הקרן של הבצק, שזה היה שבע אצבעות. בנזוימו אומר, כתוב בפסוק, ונסעתו על השולחן לחם פונים לפון היתומית. לחם פונים, שיהיו לו פונים. שזה יהיה נראה כמו פנים, איך זה נראה כמו פנים? כמו שכבר דיברו למעלה, שהלחם הפונים היה לא שטוח, אלא עשוי כמו תיבה הפוכה, כמו ספינה רוקדת לשיטה אחת, כמו חטא הפוך. על כל פנים זה נראה כמו פנים. השולחן אורקוי עשורו ורוחבו חמישה. השולחן שעליו היה מונח הלחם, היה אורך עשרה טפחים, רוחב חמישה. לחם הפונים, כבר אמרנו שהיה אורך עשרה טפחים, והרוחב חמישה. עכשיו נתנו את האורך של הלחם נגד רוחב השולחן. זאת אומרת, בעצם, שאם שמו את הלחם באורך עשרה טפחים על רוחב חמש, יש לנו משני הצדדים שיוצא שתי טפחים וחצי מצד זה, שגולש החוצה מהשולחן, מהלחם, ושתי טפחים החוצה מהצד השני, יש עודף מהלחם, חמישה טפחים, כרי זה, יש פה עשרה מול חמישה. אז כויפל טפוחיים ומחצה מכאן, וטפוחיים ומחצה מכאן, נמצא אורקוי ממעלה רורבו של שולחן דברי רב יהודה. זאת אומרת ככה, רב יהודה סובר, שאף על פי ש... סתם אמה זה שישה טפחים, אבל את הכלים במקדש היו עושים באמה של חמישה טפחים. הרי בתורה כתוב שהשולחן היה עמוסיים אורקוי, שתי אמות. אם כך, זה עשרה טפחים. נמצא שהלחם הפונים המונח באורקו על רוחב השולחן, כאמור לאל, יש עודף שגולש מעבר לשולחן של חמישה טפחים. אז היו כופלים אותו, כלומר, מעלים אותו כלפי מעלה משני הצדדים, שזה מה שנקרא כמין תיבה הפוכה, כמין תיבה פרוצה או כמין ספינה, כמין חטא הפוכה. משני הצדדים עשו תפנות, כפלו את זה למעלה. זאת אומרת, העודף מה שיצא מהשולחן, שזה חמישה טפחים, טפחיים וחצי מצד זה, טפחיים וחצי מצד זה, היה עולה למעלה. רבי מאיר אומר, רבי מאיר סובר, שהאמה זה בת שישה טפחים. את השולחן היו עושים ככה, באמה רגילה של שישה טפחים. אז אם כך, אם יש עמוסיים, הכוונה שיש 12 טפחים, אורך השולחן ורוחב השולחן, שזה אמה אחת, זה שישה טפחים. נמצא שלחם הפונים שאורכו 10 טפחים ורוחבו 5, כשנותן אורכו נגד רוחבו של שולחן, נשאר אם כך מהלחם, העודף מעל השולחן, רק 4 טפחים. כי הרי 6 טפחים יורדים על השולחן. לפי שיטת רב מאיר. נשארים 4 טפחים, 2 מצד זה, 2 מצד זה, זה משהו כופל, כלומר מרים כלפי מעלה מהלחם. כלומר, תפנות הלחם לשיטת רב מאיר היה תפחיים גבוה. התפנות. ועכשיו, יש לנו על השולחן שתי מערכות לחמים. מערכת של 6 מפה, מערכת של 6 מהצד השני. לשיטת רב מאיר, האורך של השולחן זה 12 טפחים. אז אם מערכת חלה מצד אחד יש בו 5 טפחים, והמערכת השנייה עוד 5 טפחים, נשארים שתי טפוחים באמצע, טפחיים, רווח באמצע, כדי שתי הרוח מנשבת בהם, כדי שלא יתאפש הלחם. אבל שאול אומר, שמו נויסנין שני בוזיכי לבויני של לחם הפונים. בטפחיים האלו, שם היו נותנים את הבוזיכים של הלבויני, שזה היו מקטירים לפני שחילקו את הלחם לכהנים. אמרו לו, הרי כבר נאמר ונוסעת על המערכת לבויני זקו, כלומר הלבויני נותנים אותו ממש על הלחם, ולא על השולחן. אמר להם, גם כתוב, הרי כבר נאמר, ואולוב מתם מנשה, מה תאמר, עליו ממש? כוונה בסמוך לו. כך גם מה שכתוב ונוסעת על המרכס, אין הכוונה ממש על הלחם, רק בסמוך לו, כלומר על הטפחיים, איפה שהיה שני הטפחים הרווח, שם היו נותנים את הבזירי לבויני. והבו סניפים של זוב היו שם. השולחן היו משני צדדי, השולחן היו 4 סניפים, 4 עמודי זהב, מפוצל מראשיהם, בהם היו פיצולים, שבהם היו נתמכים הקנים, והקנים האלו היו מחזיקים, בעצם הקנים האלו היו בין הלחמים לגובה. כלומר, כרי היה לחם על גבי לחם, על גבי לחם, 6 מפה ו6 מפה, כדי שלא יתאפשו הלחמים, שמו קנים בין הלחמים ללחמים. שואל סומכם, 2 לסדר זה ו2 לסדר זה, כלומר, היה 6 חלות פה, 6 חלות פה, אז 4 סניפים היו 2 למערכת, אחת מצד זה של השולחן, ואחת מצד זה של השולחן, ועוד 2 למערכת השנייה. וקוף חס קנים כחצי קונה חולל, כלומר, כמו שלוקחים קונה וחותכים את זה באמצע, אז יש חצי קנה חלול, כך היו עושים 28 קנים, והגמרא אחר כך תברת למה המספר הזה, 14 לסדר זה, ויהיו דלת לסדר זה, כלומר, 14 קנים ל-6 מכאן, ו-14 קנים ל-6 מכאן. לא יסידו קנים ולא יניתי לא שום דויכס השבס, מראה שמשמע שיש פה עניין של או שזה נראה כסויס ובויינה, או שלפי טויס בגלל שיש בזה מוקצה. הסידור הקנים לא דוחה שבת, ולא כשמסלקים את הלחם, לא אי אפשר לקחת את הקנים בשבת, רק מה עושים? נכנס מערב שבת, הכהן נכנס מערב שבת לשומתו, והיה לוקח את הקנים, ונוסנו לאורקו של שולחן, היה מניח את זה, אומרים התוספות בדף צד גזיין, על השולחן אין מקום, היו שמים את זה על הרצפה לאורך השולחן. כל הכלים שהיו במקדוש, אורקון לאורקו של בייס. הכלים היו מנחים לאורך, ממזרח למערב, כמו שהבייס המקדוש עמד ממזרח למערב. אומרת הגמור, למדנו במשנה כל המנוחס יש בהם מיינס כלי בפנים, שואלו עזרה באיזו מניין, שהמנוחס עשו עז בכלי, אמר להם, הרי הוא אמר ויאמר אליי זה, עמוק מה שיבשנו שם הקויאנים עשר אושם ועשר חטוס, אשר יויפו עשר מנחו, לבלתי אויציה לחוצר החיצוין, או מנחו דום ידו אושם וחטוס. מה אושם וחטוס טעונים כלי? כשם שאושם וחטוס כתוב אשר יבשנו, הרי צריך לבשל בתוך כלי, לא שייך לבשל בלי כלי. אף מנוחס, מנחה נמה טעונה כלי. גם המנחה טעונה כלי. השולחן אורקו יסור, למדנו במשנה, אומר רבי יוחנן, לדברו, אומר תפוחיים ומחצה כויף לשיטת רב מאיר, לשיטת רב יהודה שאומר שכופלים משני הצדדים, מכל צד תפוחיים ומחצה נמצא, כשאנחנו מסתכלים לגובה, השש לחמים עולים לגובה. 6 כפול טפחיים ומחצה, זה 15 טפחים למעלה מן השולחן. כלומר, שהשולחן מקדש עד 15 טפחים למעלה. לדברי יואי מהטפחיים, כואב לשיטה זו מאה שרק שתי טפחים כופלים מהלחם לגובה, נמצא ששש פעמים שתיים זה רק 12 טפחים, נמצא שילח מקדש יוד בייס טפחים למעלה. אז רש"י אומר, הנפקא מינה, שמשהו מניח באוויר השולחן, הרי שהשולחן מקדש אותו כפי הדין שכל כלי שרת מקדש, שאם הוא נשאר בלינה, הוא נפסל. שואלת הגמרא, אמרנו שבין לחם ללחם יש קנים. הרי הקנים האלו גם לוקחים איזשהו מקום. אז הלחם מגיע יותר גבוה מ-12 טפחים או 15 טפחים, כי צריכים לחשבן גם כן את הקנים שבין הלחם ללחם. פה אנחנו מחשבנים רק את הלחמים לגובה, לא יותר. אומרת הגמרא, כאן הם שקועים משקי אלוהו. לפני האפייה עשו חריץ בבצק, ואת הקנים היו דוחפים פנימה, כך שזה לא לקח מקום מיותר. שואלת הגמרא, הרי כל הקנים למה עשו את זה? כדי שיהיה מרווח אווירי בין הלחמים ללחמים. אז אם כך, זה טוב כשהקנים מונחים ממש בין לחם ללחם. אבל אם אתה משקע אותו בתוך הבצק, נמצא שאין מרווח של אוויר, אז מה הועלת? שוב פעם זה יבוא לידי איפוש. מה הייתה ממשום איפוש של לחם? סוף סוף כמו אפש לחם. אומרת הגמרא, לא שזה היה לגמרי שקוע בפנים, זה היה ברובו, אבל קצת הוא בלט החוצה, הקנים, כך שהיה איזשהו הפסק אוויר כלשהו בין הלחמים ללחמים. והיא כדמקבלו פורטה. שואלת הגמרא, נו, אז אם כך יש קצת משהו מכל הקנים, זה גם מצטרף משהו, אז למה אתה מחשבן רק 15 טפחים למעלה, או 12 טפחים למעלה, והוא כהוא פורטה? אומרת הגמרא, מכיוון שביחד זה לא מהווה שיעור של טפח, לא יחושב לי. כי אם זה לא יהיה טפח, לא יחושב לי. שואלת הגמרא, והוא כבוזיך, הרי יש גם את הבוזיך, יאללה, והנה, שהגמרא לומדת עכשיו, הקושיה ששמים את זה על הלחם העליון. ואם כך, זה לבד גם לוקח עוד מקום. הרי השולחן מקדש יותר מהלחם, הוא צריך להגיע גם עד אחרי הבוזיך. כלומר, כי השולחן מקדש גם את הבוזיך. אומרת הגמרא, הבוזיכן לא היו מונחים על הלחם למעלה, רק בתוך הלחם, בגבי דלחם אבי יוסף על התחתית, ולבעד דלחם אבי קיימה, כלומר, הסוף, הגג של הבוזיכן, נגמר גם בעצם איפה שנגמר, איפה שהסתיים הלחם למעלה, כך שזה לא לקח מקום מעל ה-12 או מעל ה-15 טפחים. שאלת הגמרא, הרי למדנו במשנה שעשו קרנות, והקרנות היו באורך 7 אצבעות. עכשיו כשהרימו את שתי הדפנות, נמצא שזה עולה עוד 7 טפחים למעלה. נו, אז כל הקרנות האלו לוקח עוד הרבה מקום, למה לא מחשבנים את זה על השיעור של למעלה, או איקי קרונוס? אומרת הגמרא, את הקרנות היו מקופפים לתוך הלחם. קרנוס לגבי דלחם כאפלו כך, שזה לא לקח מקום נוסף על הגובה. ולחם עליו נוכלי, הלחם היה נח עליהם, הם לא בלטו מעל הדפנות בגובה, במילא זה לא נלקח בחשבון. שאלת הגמרא, והיא כמסגרת, או כתוב בתור שעשו מסגרת מסביב לשולחן, אז הגמרא שואלת, אז אם כך, נמצא שהלחם עמד על גבי המסגרת, לא על גבי השולחן. המסגרת היה עוד טפח, אז צריך להוסיף טפח על הגובה, אומרת הגמרא, כמנדום, המסגרת למטה או איזה. יש מנדומה שסובר שהמסגרת לא היה על השולחן, רק מתחת לשולחן, וזה היה, כלומר, מתחת לדף השולחן, וזה היה צמוד לארבעה רגליים של השולחן. עכשיו אומרת הגמרא, הוא למנדומה מסגרת ולמעלו, זה גם לסובר שהמסגרת היה על השולחן, אז אין הכוונה שהלחם היה מונח על הטפח שעל המסגרת, כלומר, על המסגרת שהיה גובה טפח, כי המסגרת לא היה בצורה ישרה, למעלה, רק פרקודה אבי מפרקת, נועשה, היה קצת בשכיבה, ככה שהלחם היה יכול לשבת ממש על השולחן ולא לא על המסגרת. ולחם בגבי דה שולחן אבי יוסיף, אז אם כך אנחנו מחשבנים מהשולחן למעלה, 15 טפחים או 12, כדי סנה למענו, רבי יוסי אומר, לא היו שום סניפים, רבי יוסי סובר שלא היה צריך סניפים של הזוב, שהם החזיקו בעצם את הלחם, שיתמכו בלחם, אלא מסגרת של שולחן מעמדסס על הלחם, היה המסגרת, והמסגרת הזה סמכה את הלחם. אמרו לו, זה לא נכון, מסגרת למטה, אם כך בוודאי שזה לא יכול לעזור לתמיכת הלחמים. אומר רבי יוחנן, לדברי אומר, מסגרת למטה, איזה טבלה מספך הסתמיה. יש לנו כלל פשוטי כלי עץ שאין להם בית קיבול, לא מקבלים תומה. אבל השולחן כן מקבל תומה, עוד מעט נראה, למה הוא מקבל תומה? הוא מקבל תומה. אז אם אנחנו אומרים שהמסגרת היה למעלה, אנחנו מבינים למה מקבל תומה. בגלל שיש לו בית קיבול, המסגרת. אבל אם המסגרת הייתה למטה, אז היא לא הייתה צמודה לשולחן, לדף. היא הייתה צמודה לרגליים. נמצא שדף השולחן זה דף של פשוטי כלי עץ. אז למה היא מקבלת תומה? אז חייבים לומר שדף כזה שאתה יכול להשתמש בו משני הצדדים, זה מה שנקרא טבלה המספחת, כן מקבלת תומה. אבל לשיטת האומר, מסגרתו למעלה הויסו, שהמסגרת הייתה למעלה, אז אם כך, לכן היא מקבלת עומק, בגלל שיש לה בית קיבול. כי הרי לפי השיטה הזאת, המסגרת צמודה לדף של השולחן. אז יש לה בית קיבול, כי מסביב יש מסגרת. אז אם כך, אנחנו נשארים בשאלה, האם טבלה מתהפכת מקבלת תומה או לא? שואלת הגמור, מכלל לשולחן בר קיבול לתומה? הרי יש לנו כלל שכלי עץ העשוי לנחת, כלומר, יושב על המקום ולא עשוי לטלטל אותו, לא מקבל תומה, כלי עץ עשוי לנחת, וכל כלי עץ עשוי לנחת זה מקבל תומה, מה הייתה מדמיה? דסק בהינן, כמו שסק מטלטל מלא וריקן, אף כל מטלטל מלא וריקן, רק זה מקבל תומה. אבל כלי, אבל האור הזה, אבל השולחן היה, הרי עשוי שיהיה שם במקום כל הזמן. באיכל. וזה לא עשוי לטלטל אותו. אם כך, זה כלי עץ עשוי לנחת, וכלי עץ עשוי לנחת לא מקבל תומה. אומרת, הגמור, שולחנם המטלטל מולה וראי כדר שלו, כשדומר שלו, כשמה יתקסיב על השולחן התואר. תואר מכלל דיקת תומה, זה מקבל תומה, אלא מלמד שמקביא נויסל אוי לרגולים ומרן בו לחם, ואומרם להם, ראיו חיבסכם לפני עמוקם, כדר פשיעה בלוי, נאמר פשיעה בלוי, נסגות לנסה בלחם הפונים, סילוקוי כסידורי, שנאמר, לא שום לחם חם ביום מלוקוי, היה נס גדול, שכל שבת, כשבאו לסלק את הלחם הפונים מהשבת שעברה, עוד היה הלחם חם, כאילו הוציא אותו עכשיו מהתנור, והראו את זה לכל הקהל שהראו את הנס, שהראו את החיבה שיש כלל עשוי אצל הקודש ברוך הוא, אז הרימו את השולחן, אז אם כך זה לא עשוי לנחת, לכן הוא מקבל תומה. שאלת הגמור, למה אנחנו צריכים להגיע לתרוץ הזה? הרי השולחן היה מצופה זהב, זהב זה מתכת, והרי מתכת פשוט הקלמת חסקן מקבלים תומה, ותאפיק לי מי שימציא פוי, מי לא התנן, הרי למדנו, השולחן והדולווקה, זה משטח של אור, שנבחס הוא שנעשה במחור, אוי שחיפון בשיש, שאבן שיש הרי אבן לא מקבל תומה. ושאר במוקם הנוכרס קויסס, אם הוא ישיר מקום שאפשר להשתמש באור הזה או בשולחן, הוא לא ציפה בשיש. ושם יש מקום להשתמשות של כוסות תמיים, מכיוון שיש בו מקום להשתמשות. ביודו אמר מוקם הנוכרס חתיך הסריך ולא מספיק קויסס. משמע שער אין, לא ישער לא. למה לא ישער לא? מכיוון שהוא ציפה אותו בשיש, ושיש זה אבן, ואבן לא מקבל כלי אבנים, לא מקבלים פתומה. אז אנחנו רואים שהולכים אחרי הציפוי. אז אם ככה שולחן שציפו אותו בזהב, יש לו דין של כלי מתחס שכן מקבל תומה. אז יש לנו כבר את התרוץ, מה אתה צריך לומר בגלל שרימו אותו? וכי תמי קם בציפוי או אמת, קם בציפוי שאינו אמת. הציפוי כזה שמעתקים אותו במסמרות, זה העיקר, לכן הולכים אחרי הציפוי. אבל בשולחן, שלא התקו את הציפוי, רק הוא היה מונח בלי מסמרות, בזה אנחנו לא מבטלים את העץ, ביחס לציפוי, ואם כך כן דינו כי כלי עץ, ובוא מנהר שלו, כשמר ביו איכנן, האם הדין הזה שלמדנו להל בשולחן ודולבק, שאנחנו אומרים שהולכים אחרי הציפוי, בציפוי או אמת, או בציפוי שאינו יאמת, בשכי פעס לבז וזין, האם צריך שהחיפוי גם יחפה את המסגרת, או בשלא יחפש לבז וזין, גם בזה אנחנו אומרים שהולכים אחרי הציפוי, ואומר לב, על זה אומר ביו איכנן לרש לוקיש, אכן, לא משנה, לא ישנו ציפוי אמת, לא ישנו ציפוי שאינו אמת, לא ישנו חיפש לבז, לא ישנו חיפוי, לא יחיפש לבז, בכל האופנים אנחנו אומרים שהולכים אחרי הציפוי. אם כך, גם אצלנו השולחן היה אכן עץ, אבל הוא היה מצופה זוף שזה מתחס, והרי פשוט תקלה מתחס, אפילו כשזה עשוי לנחת, כן מקבל תום, אז לא צריכים להגיע לתירוץ שירימו את זה. וכי תאמה עצי שיטים חשיבה ולא יבוט למכיוון שהשולחן היה עצי שיטים וזה חשוב, זה לא מתבטל לציפוי. או ניחי לרשלו כשדומה לא ישונה אלו בכלי אקסלגוס הבוי ממדינת הים, שזה לא חשוב, לכן זה בטל. אבל כלי מסמס, שזה כן חשוב, זה לא מתבטל אגב הציפוי. שפיר, אתה צודק עם התירוץ הזה. אז גם אצלנו, עצי שיטים לא מתבטל לציפוי. אלו לרבי יוחנן שאומר שלא משנה, כלי מס מסנה מבטל לציפוי, אז אם כך, אגם שזה עצי שיטים, זה כן צריך להתבטל לזוב, לציפוי זוב, אז אם כך, לכן זה מקבל תומה, מה יקל למאמר? למה אתה צריך את התירוץ שזה מטלטלים אותו לאויל הרגולים? אומרת הגמורה שאנו שולחן רחמון עקר יעץ. התורה קורא לזה עץ, אפילו שזה מצופה זהב. שנאמר המזבח עץ, 3 אמוס גבוהיה. אורכו 2 אמוס. עם מקצוע איסוף לוי, ואורכו וקירו איסוף עץ. והדבר אליי, זה השולחן שלפני השם. פוסר במזבח וסיים בשילחון. רבי יוחנן אומר, לא זאת אומרת הווהו, בזמן שבית המקדש קיים מזבח מחפרה לאדם, עם הקורבנות. ועכשיו שאין בית המקדש קיים, שולחן של אדם מחפרה לאדם. מה פירוש? על די זה שהוא יושב, מעריך בסעודה ומזמין עניים, על די זה השולחן של האדם מחפר עליו. ואם כך, התורה קורא לזה עץ, הרי שהשולחן נקרא עץ אפילו שזה מצופה זוב, ולכן לא מוהיל לנו פה ציפוי עזוב לומר את התירוץ שרצינו לומר שלכן הוא מקבל תומה, אז לכן אנחנו אומרים את התירוץ שזה לא עשוי לנחת, מכיוון שמקביעים את זה לאוהל הרגולים.